אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את מאמר אחור וקדם צרטני בעמוד 65. אנחנו בכותרת שני הפכים בנושא אחד. המאמר נמצא גם בספר פרי חכם מאמרים בדף קוף ה. ניתן לשאול שאלות באתר קאב.co.il ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 65, מאמר אחור וקדם צרטני, כותרת שני הפכים בנושא אחד.
אני גם כן רוצה לברך את התלמידי לרנינג סנטר שעכשיו מצטרפים אלינו. הם לומדים סך הכל שלושה שבועות, וכבר היום הם החליטו שנמצאים יחד איתנו בשיעור, ואנחנו מאוד שמחים שכך זה קורה, ונקווה שהם ישורו איתנו וכל פעם יצטרפו לכל מיני חלקים מהשיעורים שלנו, ונקווה שגם כן אנחנו נראה אותם בקונגרס באמריקה, שעוד מעט בעוד שבועיים זה יתרחש. אז אנחנו מאוד שמחים. יופי שקורה כך. בבקשה.
כותרת שני הפכים בנושא אחד. וזה פירוש דברי חז"ל. אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומסימין עצמן כבהמה, כפירוש הנ"ל, שמתחבר בהם בית הפכים אלו לאחד. למשל, מה שאיתה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח.
אנחנו מתחילים מזה שאנחנו מתפתחים דומם, צומח, חי, מדבר, הכל בא מהאפר, והאדם שמתפתח במשך כל ההיסטוריה, במשך אלפי שנות ההיסטוריה, התפתח לאט לאט כבהמה, ולאט לאט לאט יוצא ונעשה ממנו האדם, האנוש, בוא נגיד, אין? שחי כבר לא רק לצורך הגוף, אלא יש בו גם כן נטייה לכסף, לכבוד, למושכלות, לשליטה, זאת אומרת נטיות כבר אנושיות, ובהם הוא מתפתח גם כן. ואם אנחנו נראה, אז ודאי שמתחילת הבריאה יש לנו כוחות מנוגדים, פלוס ומינוס, אור וכלי, שנובע כבר מיסוד של הבריאה, שהאור ברא את הכלי. אבל בכל חלק וחלק של הבריאה תמיד נמצאים שני הכוחות האלו ומחזיקים זה את זה. אי אפשר אחד שלא יהיה לשני ושמחזיק את השני, וגם כן ככה בהתנגדות ביניהם ובאיזה שילוב ביניהם, כך הם נמצאים ומחזיקים איזשהו נברא, איזשהו מציאות. זאת אומרת, מציאות לא יכולה להיות אלא אם כן היא כוללת שניים, השניים מנוגדים והשניים מחוברים. איך יכול להיות, כן? שיש בכל ה כוחות האלו, כוח אחד שהוא מושך וכוח השני שהוא דוחה, כן? ואז על ידי השילוב הנכון בשני כוחות האלו הם מגיעים לאיזה איזון ששומרים ביניהם, על איזה מרחק ביניהם מצד אחד, כן? כדי להתרחק זה עם זה, ועל איזה קשר בין זה לזה כדי להיות דווקא קרובים זה לזה באיזשהו מידה, ואז קשר ביניהם הזה הדדי, הוא נקרא בעצם גם כן כף האמצעי, שיש איזון ביניהם, אין? כמה שכוח הדוחה הדדי וכמה שכוח המושך הדדי, הם יהיו המאוזנים ביניהם, אין? ואז אנחנו רואים שלפי זה נבנה כל חומר וחומר. אם אנחנו נתעמק אפילו בתוך איזה חלקיק של הבריאה, כך זה קורה. וכשאנחנו מגיעים לרמות האחרות של ההתפתחות כבר בצומח, בחי ובמדבר, שם ודאי ששני הכוחות האלה מנוגדים, הם פועלים בצורה הרבה יותר ברורה, בולטת, רחבה, עשירה, מורכבת. ו גם כן האדם שהוא קיים משני החלקים, חלק הבהמי שבו וחלק האנושי שבו, אני מדבר על האדם המצוי שמעולם הזה, כן? גם בו יש איזה מין בעיה ומלחמה פנימית, כמה אני צריך לתת לגוף שלי וכמה אני צריך לתת לשאיפות שלי אנושיות, לכסף, כבוד, שליטה, מושכלות, שזה נמצא ודאי בניגוד לזה. הבהמה לא רוצה כלום, כן? הבהמה רוצה כל הזמן רק אוכל ומנוחה, זהו, לא יותר. אבל בהמות מסודרות בצורה כזאת שהן באמת לא זקוקות ליותר, ורוב החיות הם, אם לא יושנות, הן כל הזמן מחפשות מה לאכול. אצלם זה מסודר בצורה כזאת שזו התעסוקה. לאדם לא, האדם מתפתח, הוא מגיע למצב שכבר הזמן שלו להכיל את עצמו מתקצר, 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 עד שנעשה באמת זמן מועט, וכל היתר מה שהוא עושה, הוא עושה למען המילוי האנושי שלו. כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, ואנחנו רואים את זה, נגיד 1% או 2% מהאוכלוסיית העולם אנחנו צריכים היום כדי שהם הביאו לנו אוכל. ו-98% מהם עוסקים בצורה שככה מבלבלים זה את זה בכל מיני תאוות אנושיות שלא קשורות לגופניות. וכמה שנתקדם הלאה זה יהיה עוד יותר ועוד יותר, כן? ושאפילו קרוב לזה לא יהיה. תעשייה עוד מעט היא תהפוך להיות כולה לווירטואלית, להייטק ולמידע וכו' וכו'. מה קורה עם זה? שאדם הוא יותר ויותר ויותר עובר בעצם התנגשות יותר ויותר גדולה בין שני החלקים שלו, חלק הבהמה וחלק האדם. וכשאנחנו מתחילים להתפתח ברוחניות, גם שם אנחנו מרגישים הניגוד בין שני החלקים האלו. ועד שאנחנו מגיעים לבירור המקורי, שזה רצון לקבל ורצון להשפיע, העומדים זה מול זה, כאילו חזרנו דרך כל הסיבוב של הבריאה והגענו בהתפתחות שלנו למצב שמגלים את היסודות. וכאן באה חוכמת הקבלה, והיא בעצם מעמידה אותנו נכון לקראת המציאות, שאומרת כל המציאות היא נמצאת לפניך בצורה מאוזנת, רק אתה מכניס את הכוח שלך לא מאוזן, ולכן אתה מאפר את האיזון שבמציאות וגורם לכל המציאות וגם על עצמך צרות גדולות מחוסר האיזון. כל הטבע נמשכת להומאוסטזיס, לאיזון. זה החוק הכללי ששני כוחות המנוגדים הם יהיו תמיד מאוזנים, ואור וכלי תמיד יהיו כיחד וזה כנגד זה, ואתה חייב כל הזמן להיות בקף האמצעי. זה המקור, זה התנאי שהכל יתקיים בצורה האידיאלית. וכמה שאתה רחוק מקף האמצעי, אתה בזה, לפי מידת ההתפתחות שלך ודאי, יותר ויותר תסבול, והסבל בסופו של דבר הוא יחייב אותך למצוא את הפתרון, שזה הקף האמצעי, האיזון הנכון בין שני דברים מנוגדים. ושני דברים מנוגדים, אל תהרוס אחד על חשבון השני. אין דבר בעולם שנברא סתם, לכל דבר יש מקום. אל תתחיל לתקן את הטבע מחוץ לך, אלא טבע שלך בלבד, שאתה חייב לאזן את עצמך כלפי הטבע. כי חוץ ממך אין מי שנמצא בחוסר האיזון, כי הכל מתנהג חוץ מהאדם, חוץ ממך, באיזון ההדדי, האינסטינקטיבי, מאליו, שכך זה כל הטבע מסודר. חוץ מאתה. ואיפה בך את החוסר האיזון הזה? בבחירה החופשית שלך, בכוונה, שתביא את עצמך בבחירה חופשית לאיזון. ואז כשאדם מתחיל לחשוב איפה זה נמצא, הוא מצמצם, מצמצם, מצמצם את הבעיה הזאת עד שמבין איפה צריך כאן תיקון. וגם תיקון איזון אתה לא יכול לעשות, אתה צריך רק לדרוש שזה יקרה, שיבוא עליך, שאתה תהיה מאוזן. מאוזן זה נקרא מחובר עם כולם, ממכל הנשמות ועם הבורא על ידי האור שמחזיר אותך לחיבור הזה, זה נקרא ישראל אורייתא קודשי בריך הוא חדו. שישראל זה נקרא כל היתר שמבינים שצריכים להתחבר, על ידי האור המחזיר למוטף, מחוברים עם הכוח העליון. ואז מגיע כל הבריאה לאיזון. והאיזון הזה דווקא עושה אדם ביחס שלו, בכף האמצעי שלו, ואיפה כף האמצעי הוא מתחיל, סך הכל מדרגת האדם, מעל הבהמה. אז אנחנו לכן לא צריכים לעשות איזשהו תיקונים בחיים הבימיים שלנו, בעולם שלנו. אין תיקון. אל תעשה בו שום דבר. אל תתחיל. זה סתם הביא אותך רק ליתר איזון. אלא איפה שאתה האדם, איפה שאתה צריך לבנות כף האמצעי, בקשר עינו בינך לאחרים, שאתה תתחבר איתם באהבה, ותביא לשם כוח הבורא, הכל על ידי המאור המחזיר למוטף, שם זה המקום היחידי של תיקון. וכשאנחנו מתחילים בזה יותר ויותר לדון ולברר, מובן לנו הכל מה שכתבו מקובלים משך כל הדורות בכל מיני אמרות, ואף תרח כמוך כלל גדול בתורה, שאין דבר מיותר בעולם, שאדם צריך לתקן את עצמו בלבד וכו' וכו'. כן.
שורה הנה.
מי אומר שכל הכל מאוזן חוץ ממני? מי תופס את זה? את המציאות הזאת?
האדם שמתקדם ומגלה, אז הוא מגלה שכל המציאות היא מתוקנת חוץ ממנו, והכל תלוי בו. בשבילי נברא העולם. אני נמצא במצב שמכריע את העולם או לזכות או לחובה בכל רגע ורגע בחיי, וכל היתר בהכרעה שלי הם לא כאילו לא פועלים, אין להם בחירה חופשית. רק בי יש בחירה חופשית לשנות את העולם לטובה בכל רגע ורגע של בקיומי. כך אנחנו לומדים בהקדמה לתעס בדרך כלל. יש עוד מאמרים. כן,
זה נשמע מאוד גבוה. מה עכשיו לפרקטיקה צריך לעשות?
זה לא חשוב זה גבוה או נמוך. זה מדובר הכל כלפינו. אלה, איך לממש את זה? לממש את זה פשוט מאוד, שאני צריך לא להסתכל על העולם, שאני צריך לתקן את העולם, אלא לתקן את עצמי. במה לתקן את עצמי? בקשר שלי עם האחרים. לראות את האחרים ואת עצמי כמחוברים יחד, לא גופים, אמרתי לך, לא במסגרת העולם הזה בלבד, בכלל לא, אלא מחוץ למסגרת העולם הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחברים יחד באהבה או בהשפעה, בהתחשבות הדדית, זה כבר לא העולם הזה, לא האגו שנקרא העולם הזה, זה כבר השפעה הדדית שנקרא הרוחניות, עולם הבא, עולם העליון, מצב העליון. ולכן אנחנו צריכים להבין שכל התיקונים הם ברמה ההיא שמתחברים יחד, ולא ברמה שלנו כאן. תעזוב את העולם הזה, תתחיל להיות בעל בחירה שמייחד את כולם יחד ברצון שלך, לא צריכים יותר. כמה שאתה יכול להיות, תעסוק בהשפעה, בהפצה, בזה אתה מתקן את העולם. מה זה העולם? העולם זה מצב הפנימי שלך, לא שהם מתקנים את העולם ברמה בהמית למטה מהחיבור הזה הדדי. הם מתקני עולם, מה שנקרא, ואנחנו מתקנים עולם. זה נקרא לתקן עולם במלכות שדי, שאני רוצה להביא את המצב לחיבור ולהשתמש בו, נו, בכף האמצעי, זה נקרא שדי, עד מצב שמסוגלים להתחבר. וזה ההכרעה של כל אחד ואחד בכל רגע, ובזה מתקדמים. נו, נראה לה
שורה. הנה בבא ראשונה זה שכל בהמי, רצוני לומר שכל המושג לכל, ובבא שנייה זה שכל התורה. כי מה עניין וסגולת התורה להמציא לו קמח? אלא מובן על פי התורה, אשר הקדוש ברוך הוא אינו מסיר השגחתו חלילה מהעולם אפילו רגע אחד, ולכן מטיב הוא עם עושי רצונו ושומע תפילתם. לפי זה, מי שזכה להיות עמלו בתורה, בוודאי אינו צריך לעמול בדרך ארץ, כי יבקש ממי שיש לו באמת, וייתן לו, כמו שכתוב, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. וזה שמשמיענו התנה, אם אין קמח וכולי, דהיינו שדרך הנרצה הוא לחברם יחד, דהיינו לעשות עצמו כבהמה, לידע אם אין קמח אין תורה. ומחמת זה ישתדל בכל מה ששכלו הבהמי מלמדו לעשות, להשיג קמח ומזון לגופו.
נו מדבר בלשון המליצה, שאנחנו צריכים לחבר את השני העולמות, זאת אומרת שלא נהיה בהתנגשות בין אדם שבאנו לבהמה שבאנו. אנחנו צריכים להיות מאוזנים גם בזה, שלתת לבהמה שלנו כמה שהיא צריכה לבריאות, לתפקוד הנכון, בכל מה שהבהמה הזאת מגיע לה. לא לעשות איזשהו הגבלות, לא דיאטות, אם הם לא נצרכות לגוף, ולא איזשהו עינויים, ולא איזה עוד הגבלות. אלה סך הכל אדם צריך לדפקד נכון במסגרת המשפחה, בעולם הזה, בעבודה, בלימוד, בכל הבעיות של העולם הזה, לא להתרחק, לא להרחיק את עצמו מן הציבור, בתוך עמי אנו כי יושבת, ובתוך הבהמה שלו צריך לחיות, ולא באיזשהו מין עננים של איזה מיסטיקות למיניהם, כי האיזון הוא חייב לבוא מדרגה הנמוכה ביותר, ולכן אנחנו כך דואגים לזה שזה קורה. וזה עוד נברר. כן.
קודם כל יש לנו באמת הרבה שאלות מהרבה מקומות, מארצות הברית וגם מצ'ילה וגם מניו זילנד ואוסטרליה. יש שאלה כזאת מאחד האורחים שלנו מניו זילנד. הוא שואל האם השפעה הדדית ברוחניות תביא לידי ביטוי גם השפעה הדדית בגשמיות אחד לשני?
זה ודאי שכן, כי כל הכוחות שאנחנו מגלים בעולם שלנו שפועלים בין בני אדם, בדרך כלל זה כוחות שנאה וקינה, אז כוחות האלו הם אנחנו מעוררים אותם, ולכן כך העולם שלנו נראה. אם אנחנו נעורר מלמעלה כוח התיקון, כוח החסד, אז ודאי שלעולם שלנו ירדו כוחות האחרים מעכשיו, והם הביאו לעולם שלנו שלום, אחדות, איזון, שלווה, ביטחון וכו'. אלה, במישור הזה, בעולם שלנו, אנחנו לא יכולים להשפיע במאומה, כלום. אנחנו רואים עד כמה שאנחנו משתדלים לעשות משהו בעולם שלנו, וזה לא יוצא. אדם בעולם שלו, בחיים שלו הפרטי, הוא חושב שהוא עושה משהו בחיים שלו, הוא רואה שמתקדם, משתנה משהו. אבל בגדול, מה שנקרא, בין המדינות, בין הציוויליזציות, אנחנו רואים שזה ממש, אף אחד לא יכול לשלוט. ובמשברים האחרונים, שזה בחינוך, בתרבות, בחיי משפחה, בכסף, באקולוגיה, כן? אפילו בהתפשטות הזאת השפעת, נגיד החזירים, כל מיני מגיפות למיניהם שעומדים לפנינו, אנחנו פתאום מגלים את עצמנו לגמרי לגמרי לא מוכנים לזה, ולשוני אקלים וכו'. וזה רק כדי גם כן להוכיח לנו שוב שאנחנו בעולם שלנו כאן במישור הזה לא יכולים לתקן כלום. העולם שלנו זה תוצאה מהשפעת הכוחות עליונים, ולכן אנחנו צריכים לעלות רמת הכוחות האלו, ומשם לשנות את השפעתם אלינו, כאן. וודאי אם אנחנו כך עושים בזמן הלימוד, ועל ידי החיבור שלנו, אז ודאי שאנחנו נגרום לזה שינויים גדולים לטובה, חיוביים לעולם, בעולם שלנו. זה בעצם האפשרות היחידה. שאנחנו משתדלים לספר על זה לעולם, הם עדיין לא כל כך שומעים. אתה רואה, מגיעים לאום, מגיעים לשוב G20, וכל האלו הפגישות, וכל אחד רק מחזיק את עצמו בגאווה כלפי השני. ככה, לא מבינים שנמצאים בסיר אחד, וסיר הולך להתפוצץ. אז כילדים קטנים מתנהגים עם העולם. וגם בזה אנחנו צריכים להבין שכאן זה עבודה גדולה, צריכה להיות משלנו, וחייבים להזדרז. כן, בבקשה.
שורה ואף על פי. ואף על פי שלפי שכל התורה הוא למותר, כי לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו.
את אלו שמייחלים לחסדו רוצה, ולא האלו שנמצאים כסוס, כן? שבגאוותם חושבים שהם משנים משהו בעולם, ועומדים בכוח ובאגו ובשנאה הדדית, כן? ובקינה רוצים לשלוט בעולם. זה ממש גאוות אדם תשפילנו. בסופו של דבר רואים עד כמה שנופלים, עד כמה שמפסידים. אבל שוב ושוב לא יכולים אפילו לשמוע ששוב הולכים להפסד. אתה רואה מה שקורה היום, נגיד, עם רוסיה, עם כל ה... שוב ושוב, כאילו, כוחות הגאווה, כוחות השנאה, עולים. כן.
ואם כן, למה לא להיגע ולפשוט נבלתה בשוקה כדי שלא יצטרך לבני אדם? מוטב לו לעסוק בתורה ולראה את השם ולייחל לחסדו, כי לא בשוקי האיש ירצה.
זאת אומרת, אמנם שקשה לנו להגיע לזה, אבל על ידי מכות, אם אנחנו מגיעים סוף סוף להבין שאנחנו נפעלים מלמעלה, אז מיד במידה שאנחנו דורשים את הכוח ההפעלה, שרוצים שהוא יפעל, שרוצים להזדהות עם כוח הזה ההפעלה, אז הכוח הזה הוא פועל ומתקן אותנו. כוח החסד עליון, מה שנקרא. חסד עליון זה נקרא כוח שמביא לנו תכונת ההשפעה. ואז אנחנו מתקנים את עצמו, את עצמנו. למה כוח ההשפעה, אתם יכולים להגיד מה? זה אנחנו מתקנים, נתקנים על ידי המאור. המאור הזה הוא כוח השפעה? לא, אנחנו גם כן למדנו שזה אור הפסק שפועל עלינו. אור חוכמה מתקן אותנו. אור חוכמה עושה מבחינה א', בחינה ב', מחוכמה בינה. נכון, אפ בגימטריה חסד. דווקא כוח החוכמה שמגיע ומאיר, הוא נותן לכלי תכונת ההשפעה, תכונת הבינה. אז מה משפיע עלינו מתכונת הבינה עלינו, מתכונת מספירת הבינה? גם כן אותו האור. כן.
יש קצת שאלות על נושא שדיברת עליו לפני כמה דקות, אבל בכל זאת שואלים על זה. לגבי כל העניין של הגוף והיחס הנכון, קודם כל שואלים למה אתה קורא לגוף בהמה.
לא, זה לא לגנאי, זה בצורה פיזיולוגית, זה בהמה. אלא מה? במה השונה הגוף שלנו מבהמה? יש מומחים בדגים, היה אצלנו כזה דוד בסן פטרבורג, שהוא היה פרופסור גדול, מדען גדול בדגים. כן, זה מחלות דגים. זה דבר מאוד גדול, כי זה, אתה יודע, איזה חלק מה, מהאוכל של אדם זה דגים, וגם כן בכלל דגים בים, אתה מבין? אם קורה להם שם משהו, זה יכול להשפיע עלינו בכל צורות, בכל הצורות. אז הוא היה בזה מומחה, ובכלל לא היה מבין שום דבר בחיות, הווטרינר, כן? זה משהו אחר, כן? ויש עוד שנקרא רופא, כן? שהוא מומחה בגוף של אדם. יש רופאים שונים שהם של דגים ושל חיות, בהמות ושל אדם, אבל בעצם הם מטפלים בגוף שלנו, בחיים שבגוף הגשמי, החלבון, שנמצא בצורה כזאת של קיום החיים. עכשיו, האדם שבאנו זה שייך כבר לפסיכולוגיה, זה שייך כבר לפסיכיאטריה, זה שייך כבר לקבלה, למשהו שמעבר לגוף. ודאי שנמצאים יחד שני חלקים האלו בחיבור ובהשפעה הדדית זה על זה. לכן הוא כתב לנו כאן, אין קמח אין תורה ואין תורה אין קמח, כן? אבל צריכים להבדיל. אני לא מבקש מהרופא שיעזור לי בחומת הקבלה ובחיפוש איפה האדם שבי. ואני לא דורש מהמקובל שמלמד אותי לדרכים האלו איך להיות יותר בריא בגוף. אני אלך לרופא, ויש לכן חובה, הרופא ירפא וזהו, וחייבת לפנות לרופא. לכן אנחנו, לפי הגוף שלנו, אנחנו בהמה, וצריכים ככה להתייחס לזה. למה? לאן אני הולך? למי אני הולך אם קורה לי משהו עם הגוף? למישהו שלמד רפואה? אין? איך לרפות את הגוף? והגוף שלנו מה? אנחנו לא גודלים כמו שחיות, אנחנו לא חיים כמו שחיות, אני לא צריך אוכל, אני לא צריך זוג, אני לא צריך להביא ילדים, אני לא צריך לחיות כמו חיות באיזושהי מסגרת, כמו שהם. סך הכל זה גם כן אותו מין החי. האדם שבאנו זה נקרא חלק שנקרא דומה לבורא, אדם ממילה דומה. ולכן עד שהוא גודל בנו, יש לנו ארבע סוגים של מעל החיות. בדרך כלל הכללי זה נקרא אנוש. כן? אנוש, אדם, גבר. אז אנוש. אנוש זה נקרא שבעולם שלנו ככה מארגן את החיים שבעולם שלנו. אבל אם היית מסתכל על הציוויליזציה שלנו מהצד, אני לא חושב שהיית חושב שיש בה משהו חוץ מהבהמיות. כל אחד תראה את זה מלמעלה, מהחלל, כן? כל אחד מתעסק איך למשוך משהו לעצמו במקצת, ועכשיו וגמרנו. ולא חושב מה יקרה לו בעוד כמה רגעים, שאולי זה מביא לו נזק, בלי ידיעת המערכת הכללית שמכסה כדור הארץ, כל הטבע, ואדם לא מתחשב בכל הטבע הזה, לא מסוגל להתחשב, עושה דברים ממש הוא הרבה יותר גרוע מהחיות, כי בסך הכל החיות הן נפעלות על ידי הטבע, ולכן אין בהן טעויות. אבל אדם שלא נפעל כולו על ידי הטבע, לכן הוא עושה טעויות, בעיות, ולכן היית רואה אותו מהצד, אם היית רואה ככה מהחלל פני כדור הארץ, היית רואה שדומם צומח וחי, הם מקיימים את הפקודות הטבע וחיים שלהם בצורה אופטימלית, מה שניתן בכל רגע ורגע, בצורה מחושבת ביותר. רק הטבע חושב עבורם. כן? ואדם שהוא יש לו עודף השכל אבל הוא לא משתמש בו נכון, הוא מקלקל את החיים שלו וממש כל הטבע הורס. היית רואה את הייצור הזה כדבר המפריע, הדבר הממש שהוא הבעיה. לכן אני מתייחס לדרגת הבהמה שבנו כלחלק המתוקן שבנו, ולחלק האדם שבנו כלחלק המקולקל, הנבזה, הפגוע, הנורא שיש, ושאותו אנחנו צריכים להכיר שהוא הגרוע ביותר מכל המציאות, ושהוא זקוק לתיקון. כן.
בהמשך לכל העניין הזה עם גוף ונשמה, שואלים מפלורידה, איך אדם יודע כמה חיים עוד הוא צריך לחיות פה בגוף הזה עד שהוא מגיע לתיקון? האם יש גן עדן שמגיעים אליו ומפסיקים להתגלגל? איך עובד כל הדבר הזה?
כמה אדם חי זה נסתר מתוך האדם, וברוך השם שנסתר. אחרת אדם היה כל הזמן חושב על התאריך הזה. הוא צריך לדעת שיש לו מספיק זמן כדי לתקן את עצמו. זהו. עכשיו, אם מתקן את עצמו, לא צריך להתגלגל. כמו שמסביר לנו, איפה הוא אומר בהקדמה לפי חכם נדמה לי. כן? שצריך להתגלגל שוב ושוב. ואם לא גמר את התיקון שלו, אז צריך להתגלגל ושוב להיות כבהמה כאן, זאת אומרת בגוף, ואחר כך לגדל את החלק שבו שנקרא אדם ולתקן אותו, עד שממש נעשה בחלק הזה דומה לבורא ב-100% בכל הרצונות שלו שמתעוררים בו. כמה רצונות? תרייק. איזה עוצמה? זה אף אחד לא יודע. הוא מגלה את זה בהדרגתיות. כן? נו?
עוד שאלה מתלמיד לרנינג סנטר מטורונטו, בהקשר לכל הבעיות בעולם. אם אנחנו, כל מה שאנחנו תופסים זה רק השתקפות של המודעות הפנימית שלנו, של המצב הפנימי שלנו, אז זה אומר שבשביל לראות את העולם מתוקן, קודם כל צריך לתקן משהו בתוכנו?
רק בתוכנו, אנחנו לא צריכים לתקן את העולם. אתה יכול, כמה שאתה רוצה, לשרוף דלק וכל מיני דברים האלה, זה לא יעזור. אם אתה לא מתקן את עצמך, העולם לא ישתנה לטובה. העולם לא ישתנה לטובה. אנחנו נגלה יותר ויותר את האמת הזה, שכמה שאנחנו כאילו עושים דברים טובים או רעים בחיצוניות, היינו במסגרת העולם הזה בלבד, לא איתנו. אנחנו בזה במיום לא משנים את האקולוגיה. רק במקום תופעה אחת תהיה תופעה אחרת. נכון. אם אני אפסיק עכשיו לשרוף דלק, נגיד מכוניות וכן הלאה, אז ודאי שיהיו תוצאות לפי זה שונות בסך הכל באטמוספירה. אבל יבואו אליך בעיות אחרות כנגד זה. כי אתה בזה לא תיקנת את עצמך. וכל האיזון הוא תלוי רק בתיקון האדם. וחוסר האיזון הוא הגורם, חוסר האיזון בין בני אדם, חוסר החיבור בין בני אדם, הוא גורם היחידי לכל הבעיות שלנו. כן, בבקשה. הלאה.
אנחנו בשורה עם כל זה. עם כל זה מלמד התנא להשתדל בכל כוחו אחר קמח, כי בלעדו אין תורה. מוטב שיחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה וכדומה.
זאת אומרת שחיים שלנו, כאן בחיים שלנו, שאנחנו עדיין תופסים אותם כחיים, הם הקודמים. בדרגה הזאת אני חייב קודם כל למצוא את הקיום שלי. אין קמח, אין תורה. אדם חייב לעבוד, אדם חייב להשתדל בכל החיים שלי, בכל לא להתנתק מזה. חוכמת הקבלה דורש את זה כתנאי הכרחי לתיקון בדרגה יותר גבוהה. אני חייב לדאוג בצורה הנורמלית ההכרחית לקיומי. זה אולי השוני הגדול בתנאי הזה המאוד מאוד חשוב בחומת הקבלה מכל היתר השיטות. השיטות רוחניות למיניהם הן דווקא רוצות להינתק את האדם מהחיים האלו. וחומת הקבלה אומרת לא, מתוך החיים האלו דווקא שאתה מעורב בהם בכל דבר, ועובד ולומד ומוליד ילדים והכל, מתוך זה אתה חייב להגיע לאיזון הכללי עם הטבע ולא להיבדל. כן.
כשאנחנו מלמדים ילדים, הרבה פעמים אומרים להם, גם היום במערכת החינוך אומרים, תלמדו למחזר את כל החומרים שאתם משתמשים בהם, לא לזהם, לא ללכלך וכן הלאה. והשאלה היא האם להסביר לילד שזה נכון, תעשה את זה, אבל גם תתרכז להגיע לאהבה עם החברים ולחיבור ביניהם, או שבאמת אין טעם להתעסק בזה,
לכן,
תתעסק רק בזה.
לכן הוא אומר לך, הדדיות, אין קמח, אין תורה, ואין תורה, אין קמח. אתה חייב לעשות כל הפעולות בעולם הזה, כדי שהעולם יראה יותר נקי ויותר טוב, ויותר בריא. אתה צריך להביא תרופות לעולם ולא לחכות עד שהאור העליון ישפיע ואנשים יהיו יותר בריאים. ניתן לרופא רשות לרפות. איך יכול להיות אם אני מתקן את העולם דרך המערכת הרוחנית, איך, מה פתאום שאני אלך לרופא? פשוט אני צריך לתת לו עוד כסף שבכלל מה קורה כאן, כן? או שאני נותן את היגיעה שלי, במקום שאני משלם לו, אני יותר טוב יעבוד פחות, וילמד, ובזה אני אתקן את העולם, ובכלל, תן לי איזושהי פרוסת לחם, אני אעבוד חצי שעה ביום, מספיק לי פרוסת לחם, ואני כל היתר הזמן אעסוק באיזה ייחודים, במדיטציות ולמיניהם, ובזה אני מביא תיקון לעולם. לא נכון. אתה חייב לתקן את העולם הזה, ללכת יחד איתו, בהשתתפות עם כל הציוויליזציה ועם כל הפרוגרס הזה, בכל התהליך ההתפתחות שנמצא בעולם. חייבים עם זה ללכת הלאה וקדימה. אתה רוצה להיות מדען? בבקשה. רופא? בבקשה. מהנדס? לא חשוב מה. תתקדם יחד עם העולם. אתה יחד עם זה צריך גם כן לתקן את העולם דרך המערכת העליונה, בפנימיות שלך, בחיבור עם יתר הנשמות. זה וזה חייב להיות במקביל. אין קמח אין תורה, ואין תורה אין קמח. זהו, ככה זה. וגם כן הוא מסביר לנו את זה באותו האיגרת, שהוא אומר, לפני שאדם יוצא לשוק, הוא צריך להגיד שהכל תלוי בי, ואחר כך שחוזר מהשוק, הוא צריך להגיד, אם אין אני למי לי. זאת אומרת, אין עוד מלבדו. ושני הדברים האלה חייבים להיות אצלו מחוברים. ולכן יחס הנכונה לעולם הזה זה דבר שצריכים ללמוד אותה, וזה לא מגיע בקלות, כי זה יסוד של היחס של אדם בכלל לבריאה. אבל לפחות שישמע מה שצריך לעשות ויקיים בדתיים, ואז יבין שאין ברירה, כך צריכים. כן,
זאת אומרת, צריך להגיד בעצם לילדים, אתם תשמרו, תעשו הכל, אבל מזה לא יבוא הפתרון האמיתי.
יחד עם זה. לא, לא מזה לא יבוא פתרון אמיתי. יחד עם זה יבוא הפתרון אמיתי. לא יכול להיות זה בלי זה. זה בלי זה לא יכול להיות. חייבים אנחנו לפעול דרך הבנקים, דרך ממשלות, דרך כל מיני המערכות שאדם בנה בחברה שלו, מצד אחד, ומצד שני, יחד עם זה. לעבוד לחיבור ולחינוך האוכלוסייה, כן? ולאבטריך כמוך ולמשוך המאור המחזיר למוטב. יחד בכל הדברים. כי זה מערכת כללית אחת. ואתה לא יכול סתם לקחת אחד ללא שני. בבקשה.
שורה אף על פי כן. אף על פי כן תדע בטוב, אם אין תורה אין קמח, פירוש שאין היגיעה וההשתדלות מביא וממציא לך הקמח, זולת קיום התורה ויראת שמיים, כי לא בשוקי האיש ירצה וכו'. וזהו בית הפכים בהתייחדם לאחד ממש, דהיינו בעושי מעשה בהמה, ויודע שלהבל וריק נחשב, ורק הכל בא לו משולחנה דמלכה, אדם כזה שלם מקרי. וזה פירוש הכתוב, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים וסתי חזב. כשמייחד בית הדברים שבוטח בהשם, ומתעצם בכל כוחו להמציא טרף ומזון לביתו, ועם כל זה, יודע שמעשיו וכל השתדלותו אינם יותר מרהבים וסתי חזב, ועיקר משים השם מבטחו והבן.
זאת אומרת, צריכים ללמוד איך להיות בכל המערכות בבת אחת, בצורה מאוזנת, בהדדיות ביניהם, ולזה אנחנו צריכים באמת פקיחת עיניים. לכן חוכמת הקבלה היא כל כך חשובה לנו, שהיא מלמדת אותנו איך אנחנו יכולים להיות בכל המציאות הגלויה שנמצאת לפנינו, שאנחנו נוכל לשלוט בה בכוח ההשפעה מצדנו. כן? וזה, אז אנחנו נראה שהבורא נותן לנו אותה המציאות לשליטתנו, בתנאי שאנחנו מגיעים לשם עם כוח ההשפעה. כן?
וזה שכתוב כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, פירוש, אף על פי שמעשיהם דומים והבן. ועמי, ומפרש הכתוב, למען לא ישלחו הצדיקים בעבלתה ידיהם, כי מקבלים עליהם עול מלכות שמיים שלמה, ויודעים שהוא הנותן לך כוח.
כן.
שאלה ממקסיקו. כל הזמן אני שומע לתקן את עצמנו, אז איך עושים את זה?
טוב, זה כל הלימוד שלנו, איך עושים את זה. קודם כל, אם יש חיסרון במשהו להתקדם, אפילו לא לתיקון, זה כבר החיסרון חיסרון רוחני. אחר כך, חוץ מחיסרון הזה, אנחנו צריכים לרכוש את השיטה. שיטה היא נקראת חוכמת הקבלה. חוץ מהשיטה, אנחנו צריכים לממש אותה. חוץ מלימוד. הלימוד, כמו שהשיטה אומרת, הוא דבר אחד, והמימוש הוא פרקטיקה, הוא בתוך הקבוצה. שאנחנו צריכים להשתדל להתחבר יחד, כי אף אחד ברצון שלו הקטן לא יכול להרגיש יותר מהמציאות הנוכחית. העולם הזה אנחנו מרגישים ברצון שלנו על לקבל. העולם הרוחני אנחנו נרגיש ברצון שלנו על השפיע. איפה הרצון שלנו על השפיע נמצא? הוא לא נמצא בנו. אם מתוך הנקודה הזאת שבלב שלנו, מתוך הרצון שלנו, אני מתייחס בהשפעה לנקודות האחרות, לאחרים, זה נקרא שאני בונה את הכלי החדש, רצון להשפיע שלי. זאת אומרת, הנשמה שלי זה בעצם חיבור בין כל היתר הרצונות של בני האדם. וכמה שאני יוצא מעצמי כדי לחברם יחד, ככה אני בונה את הנשמה שלי. ובה אני מרגיש את העולם הרוחני. זה המימוש. כן.
שואלים בהקשר לקונגרס בבאפלו שיהיה בקרוב שהזכרת בהתחלה, האם אתה ממליץ לתלמידי הלרנינג סנטר להגיע גם אם הם ממש חדשים, או שזה יותר מדי מוקדם בשביל זה?
אני אשמח מאוד אם הם יגיעו, ואם הם יגיעו אני אשמח מאוד לעבוד איתם. אני ישנה את ההרצאות שלי בהתאם לכמה שיהיו אנשים החדשים. אני אעשה הכל כדי שכל אחד ואחד, גם חדש וגם ותיק, יקבל גם ידע, גם תשובות, והעיקר את הכוח, הכוח הרוחני כדי להתקדם. לכן אני מאוד מאוד ממליץ למי שנמצא אצלנו ברשת שלנו, אפילו רק מתחיל, כמו שעכשיו אני שומע שנמצאים שם אנשים שכמה שבועות סך הכל התחילו ללמוד בקורס שלנו החדש בלרנינג סנטר, אני מאוד משתוקק לראות אותם. בוא נכיר אחד שני, תבואו לבאפלו ו אתם תראו עד כמה שהקשר הזה הוא, הפגישה הזאת היא אחר כך מקדמת אתכם מיום ליום. קשה מאוד לאדם להתקדם אם הוא לא נמצא בפגישות כאלו, ואני מאוד מקווה לראות אתכם שם כולם. כן.
טוב, אני מניח שענית על זה, אבל בכל זאת אולי לוודא, שואלים אם יהיה להם מספיק זמן לשאול את כל השאלות שלהם בקונגרס.
אני אעשה את זה מעבר לכל ההרצאות שלי מהבוקר עד הלילה, כמה שירשו לנו לעשות, גם שאלות פרטיות, גם שאלות כלליות. אני ממש כל הזמן נמצא לשירותם. בסדר? נו, תסיים אולי.
עמוד 66 למעלה, שורה וטעמו. וטעמו של הדבר הוא כדי לברר את אמונת הצדיק בהשם יתברך עד היכן מגעת. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, מכל מקום צריך ברור המעשים להיות גלוי לעיני הצדיק עצמו. כי מטבע החומר שאינו מניח לצדיק להאמין בעצמו, עד שרואה במעשה בעליל לעין, ותמיד מתיירא שמא יגרום החטא ויפול ממדרגתו בשעת מעשה והבן.
שאלות. זהו, כן.
מה זה העניין של הוא צריך לבדוק את עצמו, של הבירור, שכאילו יש איזשהו מבחן, יש כזה דבר?
זה אדם כל רגע צריך להיות בבירור. קודם כל, לברר האם יש לו בכלל בחירה חופשית, האם הוא מזהה את המקום איפה שהוא יכול לקבוע את עצמו, את עצמיותו עכשיו. זה, 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 זה דבר אחד. דבר שני, להרגיש שבאמת כל העולם, היינו כל הנשמות, כל החיבור ביניהם, תלוי עכשיו בהכרעה שלו. שהאם הוא רוצה לחיבור הזה ולגילוי הבורא לנברא, שזה כל החוכמת הקבלה וזה כל הייעוד שלנו, כן? זה הכל בא מתוך רגעים האלו שנברא מזה בונה את החיים שלו. וזה לא חשוב במה שהוא עסוק, הוא יכול להיות עובד באיזה מוסך, כן? זה לא חשוב, אלא בעבודה שלו הוא נמצא בתוך אותו רצון שכל הזמן מעורר אותו, ועוד לחשוב, ועוד לחשוב על זה, וככה באיזשהו מקום בראש הוא דואג לזה, הוא נמצא בזה, הוא מעכל את זה. הוא צריך לחשוב איזה חלומות הוא חולם, כן? איזה מחשבות עוברים בראש שלו, איזה פתאום דחפים רואה כאן ושם, האם זה מגיעים לו מתוך הלימוד, מתוך השמועה של השיעור, שזה חוזר אצלו, או שזה בא לו איזשהו העולם הזה ומבלבל אותו. זה מאוד חשוב. זה סימן ש... נגיד החלומות זה מאוד מעניין. אם אתה בכל זאת בא עם כל מיני... בבוקר אתה קם, בבוקר אצלנו בשתיים בלילה, לא חשוב, כן? שאתה קם ואתה מרגיש, נגיד, מה חלמתי? עם מה קמתי? כן? אם אתה קמת ללא אותם מחשבות הטובות שהיית אתמול חושב עליהם בדאגה רוחניים, מחשבות רוחניים, סימן שאתה לא מספיק מאבד את הכלים שלך. ההתרשמות מהשינה אפילו צריכה להיות כזאת, שאתה נמצא בעיבוד המחשבות וכל מיני הנושאים שהיו בשיעור או בקריאה שלך שם, באיזה לימוד. זה צריכה להיות בדיקה ודאגה, ולא משהו אחר. כל הדברים האחרים כן, בסדר, יכול להיות שאתה מנהל גדול, אתה צריך להיות דואג על זה, על זה, על כל מיני דברים. בכל זאת, המחשבה העיקרית היא חייבת להיות. כי אחרת אתה יוצא במצב שאתה מתעסק בקמח ולא בתורה. תורה חייבת להיות יותר בדאגה מהקמח. למה? כי תמיד כלפי הקמח, יהיה לך הרצון לקבל שלך שכל הזמן ידחוף אותך לכל מיני חשבונות. אבל כלפי התורה אתה צריך לדאוג. כלפי הכוח הרוחני שישפיע עליך. ובזאת נסיים.
כמה הודעות לסיום. אירופה מתאחדת. שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד, כל יום חמישי, היום, בשעה 8:30 בערב, שעון ישראל, פרטים במייל europe@kbb1.com. כל הכלי העולמי מתכונן למדרגה הבאה. שני קונגרסים סביב העולם, שלושה ימים של שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות מיוחדות, סעודות ואחדות החברים. קונגרס הכלי העולמי בצפון אמריקה יערך בין ה-15 ל-18 באוקטובר בבאפלו שבארצות הברית. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kabbalahcongress.org. וקונגרס יורו-אסיה בטורקיה יערך בין התאריכים 22 ל-25 באוקטובר באנטליה שבטורקיה. את הקונגרס מפיקות קבוצות הלימוד באירופה, המזמינות את כל תלמידי הקבלה מאירופה, אסיה וברית המועצות לשעבר להשתתף בקונגרס. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
על הגופים במקום בנשמות, כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות, רוצים לצאת מהקופסה להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נסור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד.